חוזר אליך חזרה כמו בן.
שלום צופים יקרים, בתוכניתנו אורות התשובה שמנו לנו למטרה ללקט, לאסוף, להתבונן באורות התשובה של בעלי תשובה שונים ומגוונים, שהדגש המרכזי בתוכניות אלו יהיה להראות את התשובה הכללית. כך לימדנו הרב קוק, שהתשובה אינה רק תשובה פרטית של שיבת האדם לאלוקיו, אלא תשובת העם לאלוקיו, תשובת הארץ, תשובת העולם, תשובת העולמות כולם. זו תהיה מטרתנו, אם כי מטרה נישאה, נשתדל לעמוד במשימה. תחילה נצפה בסרטון קצר.
להתחיל מארם נהריים, לעבור בחבשן האש, ולצאת למסע הנצח עם מים ולחם יבש, לעקוד את הבן את הילד, כמו לגדוע תקווה אחרונה, ולשלוח אליו מאחלת שנה אחרי שנה, ולשמוע מגבוה את הקול האומר, לך לך, לך, לך לך, לך, אתה אחר, אתה יחידי, לך לך, לך לך, פירושו להיות יהודי. לרדת מפה למצרים ולצאת ממצרים לפה, בלי לדעת אם בירושלים יבוא המסע אל סופו, להיות גם נגיד וגם מלך ושר בחצרות ספרד, תמיד להרגיש מאכלת מונחת על עץ עברך, ולשמוע מגבוה את הקול האומר, לך לך, לך, לך לך, לך, אתה אחר, אתה יחידי, לך לך, לך לך, פירושו להיות יהודי, להיות יהודי. תמיד לחכות שיגיע הכל שיקרא גם לך, לדעת כי בית אביך לעד לא יהיה בך, ולנוע מארץ לארץ אך לשאת כחותם ושרועה את זכר אותה הארץ אשר עמודי השבעה, ולשמוע מגבוה את הכל האומר, לך לך, לך, לך לך, לך, אתה אחר, אתה יחידי, לך לך, לך לך, פירושו להיות יהודי, להיות יהודי.
ראש וראשון למאמינים אברהם אבינו, שחשף את הלך לך הזה, הרגיש בנוכחותו בכוח האלוקי הגדול שדוחף עלה להתקדם. אי אפשר לעמוד על מקום אחד. הוא עוקר מירוקסדים, הוא מגיע לחרן, מגיע גם לארץ ישראל. וכמו כן, גם בסרטון הזה עצמו, אנחנו רואים את הלך לך הגדול כפי שהוא בא לידי ביטוי בהיסטוריה של דברי ימי עמנו. קהילות נעקרות ממקומם. לפעמים זה שופר גדול, לפעמים בינוני, לפעמים תמה. קהילות נעקרות ממקומם והולכות. הולכות אל הנודע, מצד אחד, מצד שני אל הנודע, המצופה, המקווה, ארץ ישראל. מגיעים. עברנו את אור הכשדים רב, עברנו את חרן, הגענו גם לארץ ישראל. הנה אנחנו פה. מה הלאה? איך רוח התשובה הזו פוגשת אותנו? מה היא מצווה עלינו? איך עלינו להתייחס לרוח התשובה כדי שנהיה בטוחים שאנחנו פועלים עם אל?
קודם כל, באמת, אברהם אבינו הוא אבי בעלי התשובה, נאמר ככה. את הנפש אשר עשו בחורם. הוא הדוגמה, נאמר, לנו ולאנושות כולה של אדם שלוקח את גורלו בידו ומקבל החלטה, לך לך. מה זה לך לך? אומר רש"י, במקום, לך, לטובתך, להנאתך, שמה אני אראה את טבעך. שם אעשך לגוי גדול. והוא מורה לנו, לכל הדורות, לא רק לעצמו כמובן, שצריך ללכת, להתקדם, להשתנות. אי אפשר לעמוד במקום אחד. ומה זה אל הארץ אשר הרקע? מה זה הרקע? אז אומרים חכמים, למה לא כתוב באופן פשוט? לארץ כנען, הוא ידע לאן הוא הולך. למה כתוב הרקע? הוא אומר, אתה תלך, ובהמשך הדרך אני אראה אליך. אני אתגלך בהמשך הדרך. אתה הולך אל לכאורה אל הבלתי נודע. אבל מכיוון שאתה יודע שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, והמקום שאתה הולך אליו זה המקום שהיית רוצה להיות בו. המקום תרתי משמע, גם גיאוגרפית, גם המדרגה, המקום מבחינה הזאת. שם אני אראה אליך. זה מאפיין את אברהם אבינו, זה מאפיין את העם היהודי. זה מאפיין את כל אלה שרוצים להתקדם בחיים. בדברים קטנים, בדברים גדולים, גם כשאדם מתחתן, לך לך, לך תדע מה היה אחרי החתונה. האמונה הזאת, המבט אל העתיד, אל העתיד הטוב, שכרוך בדרך בקשיים, בסיבוכים כאלה ואחרים, אבל האמונה הזאת, היא נותנת את הכוח, את היכולת, לקחת חייך, את גורלך, ואתה הולך, מתקדם, הלאה. מתוך אמונה שבסופו של דבר, אתה גם תזכה לראות משהו אל ארץ שהרקע אראה אליך. אדם מחפש את האמת. וזה לא רק לגיטימי, זה חייב. ואדם מחפש את עצמו, מחפש את האמת. אם זה ברמה האנושית, ברמה האישית, ברמה הלאומית גם. אנחנו מחפשים את עצמנו. וכשאדם מחפש את עצמו באמת, יש לו סיעתא דשמיא. אלוקים עוזר לו. והעזרה הזאת באה לידי ביטוי על אשר אראה אליך. הוא נראה לו, למרות שהתחנות הן לא פשוטות, הן מורכבות לפעמים בחיים. אז זה העניין שהלך לך. לך לך פירושו להיות יהודי. מה זה פירושו להיות יהודי? למה אנחנו נקראים העם היהודי? אנחנו גם ישראל, גם העם העברי. מסבירים חז"ל שהמילה יהודה, יהודי, בא ממקור יהודה. יהודה זה מלשון תודה, הכרת הטוב. הפעם הודה את השם, אומרת לאה, שנולד יהודה. והנשמה שלנו, של העם היהודי בכללותו, ושל כל אחד מהיהודים, נשמה טובה. והנשמה הזאת צריכה להתגלות. כותב הרב קוק זצ"ל, מה זה המילה אני? כשאדם אומר אני, למה הוא מתכוון אני? הוא אומר, אני האמיתי של האדם שהוא מכיר בטוב, מכיר בחסדי השם. לכן אומרים בבוקר, מודה אני. מתי אתה מודה? מתי אתה אני? כשאתה מודה, מכיר בהכרת הטוב.
אני רוצה לשאול את הרב שאלה. קודם כל, אני מודה לרב על הערה, באלף ובעין, שצריך מאוד להיזהר מקוצר רוח. שאלתי את השאלה שלי, כאילו, מה הלאה? מה עכשיו? אתה תלך, אתה תראה. תודה. אני מרגיש שיש לי יותר אורך רוח כרגע, אבל בכל אופן הייתי רוצה לשאול, מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? האם באמת כבר אנחנו רואים את מה שהוא מראה לנו? עשינו את המעשה, עשינו את הצעד, הגענו לכאן, אנחנו מוסרים את נפשנו עשרות בשנים. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו כעת? מה הם הרמזים שמורים לנו על המשך תהליך התשובה? באיזה אופן תבוא לידי ביטוי התשובה שלנו עכשיו? האם באיזושהי הסתגרות של תיקון המידות והטבת המצב הרוחני שלי, מחשבות אולי קהילתיות של אנש ואנשי שלומנו? מה מראה לנו השם יתברך?
אנחנו צריכים, בכלל, כל מהלך התשובה הוא כללי, הוא לא פרטי. גם פרטי, סליחה, אבל ביסוד, כל ההבנה של התשובה, התשובה קדמה לעולם, עומד ביסוד כל הבריאה. ש, כדי להבין מה, את שואלתי, מה הלאה, מה יהיה בעתיד? אז על זה באמת מסבירים חז"ל, שנברא העולם, אז בהתחלה נברא גם האור, אחרי התוהו ובוהו. בא האור, זה סיפור של בעל תשובה, שהוא חי לפעמים בתוהו ובוהו, מהרבה מאוד בחינות, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. האור הזה נגנז, כתוב, מתחבא, לא רואים אותו. נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. שבאמת, מלוך הוא לארץ כבודו, כבודו מלא עולם. אבל האור הזה הוא אור שהוא מסתתר. בחסידות אומרים, לכן קוראים לעולם עולם מלשון נעלם. מה נעלם? אותו אור גנוז. מה זה האור הגנוז? לצדיקים לעתיד לבוא. כך אומר רש"י במקום. זאת אומרת, יש שני אנשים, שני סוגי אנשים, או יותר מזה, אבל באופן כללי נאמר, יש אנשים שחיים את ההווה, יש גם כאלה שחיים את העבר. אלה שחיים את העבר, קוראים להם עבריינים, כל הזמן תקועים בעבר שלהם, כמו אשת לוט, שהיא תקועה שם עד היום בכנציב מלח. ואלה שחיים את ההווה, אין להם אופק. אז שואלתי, מה הלאה? אין להם עתיד. אומר הרב זצ"ל, בעניין של צדיקים לעתיד לבוא, זה צדיקים שחיים בהווה את העתיד. מה שנקרא בעלי חזון, יש להם ראייה לטווח הרחוק, של אלפי שנים קדימה, לא של מה יהיה מחר ומחרתיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ככה נאמר אצל עם ישראל שהיה במצרים, כשמשה רבנו נשלח להוציא את עם ישראל ממצרים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני אגיד להם שאלוקים שלחנו, ויגיד, מה שמו? מה אני אגיד להם? תגיד להם, היה אשר היה. מה זה היה אשר היה? העם היהודי הוא עם בעל אמונה. האמונה שכל מה שהולך, הולך לטובה. זה כל כך מוטבע בנשמה שלהם. הם לא יאמינו לי. מה לא יהיה? אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל. עם ישראל כל כולו ספוג אמונה בעתיד טוב. כששואלים יודעים מה יהיה, מה הוא אומר, יהיה טוב. זה מוטבע בנשמה שלנו. מה יהיה לעתיד לבוא את השם? תפתח את התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הכל מלא מהחזון של העתיד. אבל אני רוצה רק להתייחס אולי בנקודה אחת, לנקודת מצב הרוח. המצב הרוח של המין האנושי ושל העם היהודי ושל כל אחד ואחד, הוא ישתנה מקצה לקצה לעתיד לבוא. ככה כותב הרמח"ל במאמר שלו על הגאולה. הוא אומר, אם מה שמאפיין את המין האנושי במשך אלפי שנים זה עצבות, מאז שהאדם גורש מגן עדן, הוא עצוב. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך. זה הדבר המאפיין מיליארדי אנשים בעולם. עצובים, עצובים, עצובים. חפשים לברוח אל הטיפה המרה, קצת להיות שמח. אז מה שיאפיין את העתיד לבוא, שאליו אנחנו צועדים, ברוך השם, זה אל השמחה. זה ההפך מהעצבות. השמחה זה ביטוי לשלמות. שלמות אישית, מוסרית, ערכית. אבל זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין עולמי, עניין כלל אנושי. כשנברא האדם הראשון היה רק טוב, היה בגן עדן. הוא חטא, ואנחנו בהמשך ממשיכים אותו בעניין הזה, ואנחנו עצוב לנו, לא טוב לנו. במילים אחרות, הוא אומר, המהר"ל, כל חיסרון יוצר עצבות. וכל שלמות מביאה שמחה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. יש ראשית ויש אחרית. כמו שהראשית הייתה, זה מזכיר לנו את שופר, קולו של שופר. ראשית הייתה כל כולה טוב, גן עדן, ככה גם האחרית, גן עדן. אחרית הימים. לא ישא גואל גואל חרב, לא ידעו עוד מלחמה. יש שלום, תהיה שמחה, שמחת עולם על ראשם. כך אומרים... אומרים חז"ל. השמחת עולם הזה תחזור לעם ישראל, אבל לא רק לעם ישראל, לאנושות כולה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. מה הלאה?
כבוד הרב, תשאל שאלה. אני אומר, עם יד אל הלב, לפעמים שאני יושב כאן, במקום הזה, וזכיתי פה ללמוד לפני הרבה שנים, פה התחלתי את דרכי, וברוך השם, אני כבר 18 שנה נמצא כאן, מאוד מאוד שמח במה שאני עושה כאן. יש לי תחושה לפעמים, ככל שאני יותר שמח במקום הזה, יש לי תחושה ש... או יותר מתחדד לי הפער, הייתי אומר, בין הזכות המיוחדת של כל מי שזכה לטעום טעמה של תורה ותשובה, לעומת המצב של ההמון, שהרבה פעמים הייתי אומר, לא יודעים בין ימינם ושמאלם. התחושה היא שלביתנו אנחנו עושים. התחושה היא שאנחנו מלקטים פה מרגליות ופנינים טובות. ואני יושב מול הרב, אנחנו נורא שמחים. אנחנו מדברים על תשובה. ופה מעבר לכותל של האולפן הזה, יש מי שנהנה,
חלוס קורטור. מבט חודר. יש מבט שטחי.
קשה לי.
מבט לך. אז בוא אני אפתח לך את
העיניים. מה אני יכול לעשות לעצמי?
בוא אפתח לך את העיניים.
בבקשה, הרב.
מה זה מבט שטחי ומה זה מבט חודר? מבט שטחי שהאדם רואה את התופעה החיצונית. אתה מסתכל ברחוב, אתה רואה את הלבוש, את ההתנהגות, את הריחוק, את הניקור, את כל הדברים שאין סוף של דברים.
את העצב, רב, את העצב.
את העצבות, כל הדברים האלה. זה נקרא מבט שטחי. אתה מסתכל, רואה מה שאתה רואה, זה מה שאני רואה, זה מה שיש. אבל אדם צריך ללמד את עצמו להיות במבט פנימי יותר, חודר יותר. לראות את המגמה הפנימית שמתחוללת מעבר לחיצוניות. אם אתה מסוגל לדבר הזה, איך אומר הרב קוק באיגרת המיוחדת שלו, התקנה, הוא אומר שאם אתה מסוגל לראות את הנשמה, את הפנימיות, את הסגולה, אתה יכול להחזיר בתשובה. אבל אם אתה רואה רק את ההתנהגות, אחי כך הוא מסביר לאחד הרדב"ז את העניין, רק אתה רואה את ההתנהגות, איך שה... אדם מתנהג, או לא, מלובש, או משהו כזה. יש לך בעיה. אז לכן אני אומר, הרב יואב, כל הכבוד שאתה כבר כל כך הרבה שנים כאן, אתה צריך לחזור בתשובה. מה זאת אומרת? צריך לראות את הדברים לעומק, לחדור. בוא נסתכל, בוא נתבונן, רגע, באופן פשוט ביותר לעומק. 2000 שנה היינו בגלות. לך לך. מה כל הסרט שראינו? זה תשובה גדולה מאוד. והתשובה הגדולה באמת, זה לא שאדם מכה על חטא, אומר חטאתי, עביתי, פשעתי. הרמב״ם לא קורא לזה תשובה, קורא לזה וידוי, מצוות וידוי. בסדר, צריך כל יום לעשות וידוי. אבל כשאנחנו מדברים על תשובה, קודם כל זה שיבת העם היהודי לארץ ישראל. שזה מהלך עולמי, קוסמופוליטי, זה לא רק מהלך לאומי. היום אנחנו מיליוני יהודים כאן בארץ ישראל, לא יודע אם שמת לב. היום ארץ ישראל פורחת בצורה משהו יוצא מגדר, אין כמעט ארץ בעולם שמתפתחת בצעדים כאלה, בתנופה כזאת, מארץ שאין בה כמעט שום דבר מבחינת אוצרות טבע. נהפכנו למדינה מבוססת, כלכלית. הכל כאן פורח, הכל כאן נבנה, הכל כאן צומח, הכל כאן... זה מהלך של תשובה אדיר מעם שהיינו עם רוחני כזה, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו שום דבר. פתאום נהפכנו לעם חזק, עם בריא, עם צבא הגנה לישראל, כל הדברים. זה תשובה. כשאני רואה כשסוללים כביש בירושלים, כשאני רואה את הרכבת הקלה, אני מאושר. אני רואה את הגאולה, אני רואה את הגשמת חזון נביאי ישראל, פשוטו כמשמעו. כשאני יושב בכיתה, ואני רואה בתוך הכיתה הזאת, מכל היבשות, מכל הארצות, יושבים ביחד, צעירים, ולומדים תורה, וכל אחד מארץ אחרת. קיבוץ גלויות, מתממש נגד העיניים. עין בעין, צריך לראות את הדברים האלה, לחדור אל הדברים. אז כשאתה מסתכל בחיצוניות, אני רואה, נבח. אבל כשאתה מסתכל לעומק יותר, אתה רואה באמת, ברוך השם, הדור שלנו זה דור של תשובה. כולם, גם אלה שנראים בין הרגל, שהם עצובים, אבל הם חלק מהתהליך. אנחנו בקיבוץ גלויות, בתהליך של מורכב מאוד, מסובך מאוד, אבל אנחנו בדרך הנכונה. ככה צריך לראות את הדברים.
הרב.
זה העין הטובה של אברהם אבינו, זה העין הטובה של הרב קוק. אורות. לא שהוא היה באיזה טריפ, אלא היה רואה את האור שבחושך. היה מלמד זכות על האנשים, גם הרחוקים ביותר. לראות את המגמה הפנימית, כיצד היא מתגלמת בצוותם אנשים שלכאורה התרחקו, אבל באמת הם עשו תשובה גדולה בעצם העובדה שהם באו לארץ ישראל.
אני אסכם לעצמי את הדברים, אני לא רוצה שילכו לאיבוד דברי תורה חשובים כאלה הרב. קודם כל הרב מלמד אותי, אותנו, שעם ישראל בתשובה.
ודאי, ודאי. לא ידעת?
עם ישראל בתשובה, לשמוע את זה מפיו של הרב בצורה הזו.
יש לנו בעיה. העניין הזה של הסטיגמה, של הדימוי, אנחנו לקחנו את התשובה ומיקדנו אותה על כמה בעלי תשובה, איך הם נראים, איך הם מתנהגים, וכל זה עניין של השם. זה לא נכון. זה מבט מאוד מאוד קטנוני, מאוד מאוד שטחי. התשובה זה מגמה אלוקית, עולמית, שקיימת בכל העולם, כמלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. זה לא מספיק להגיד את זה. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהמגמה האלוקית. הכל בתהליך של התקדמות והתפתחות, אלא מה? צריך עין חודרת. זה לראות את המגמה הפנימית, ולא את החיצוניות.
עכשיו אני גם מבין מדוע כל כך, בעצם פשוט ללחוש באוזנו של יהודי את הפקוד הפקוד. אם אנחנו באמת בתשובה, מה יותר פשוט מאשר לבוא ליהודי, כמו שאמרתי, מעבר לכותל ברחוב, ולהגיד לו את הדברים העמוקים, משיבי הנפש, ופתאום הוא פותח את הלב, פותח את האוזניים, כי זה מכוון למה שהרב אומר, שבעצם כולם בתשובה, לא רק אנחנו לבושים כל כך יפה כפי שאנחנו, כל עם ישראל בתשובה, כל העולם כולו בתשובה. ככל שאנחנו מכוונים, כך הבנתי מהרב, את העבודה מול עם ישראל מתוך האמונה הזו, אנחנו גם מקבלים את הפידבק.
איך הנה, אתה צודק. אבל צריך להבין, כל דור יש לו תפקיד. הדור שלנו, של הוריי, של הוריך, הוריי זכרונם לברכה, זה דור הבנאים. הם עסוקים בעולם של עשייה. הם בנו את המולדת, פשוטו כמשמעות, מדינת ישראל, בונים את המולדת. הדור שלנו, הנושא המרכזי של הדור שלנו, שרוב האנשים עסוקים בהם, זה השאלה הקיומית. דהיינו, כלכלה וביטחון. אני אומר, זה כמעט הדבדיחותה, אבל זה האמת. היה פעם ארגון שקראו לו הסתדרות. למה קראו לארגון הזה הסתדרות? גם היום הוא קיים באיזה מידה. למה? להסתדר בחיים. זה מה שעמד לנגד הדור, הדור הבנאים, הדור שלנו. העיקר, איך הורי אמרו לי, זכרונם לברכה, לא אכפת לנו מה שתעשה. פרנסה יש לך, בית יש לך, אישה יש לך, ילדים יש לך, היתר תעשה מה שאתה עושה. זה הדבר הכי חשוב בדור הזה. להיות מסודר, מה שנקרא. זה לגיטימי. אנשים שעוסקים בעולם של עשייה ובנייה וכל הדברים, אין להם את ה... אתה שואל אותי לגבי האדם ברחוב. אין להם את היכולת הנפשית כרגע לחדור פנימה. לא רק לשאול שאלות מה, זה, מה הבית הזה, או איך לבנות את הבית, אלא בשביל מה כל הבית הזה? אנחנו אומרים בית לאומי. זה כמו האדם שהוא מתחתן ויש לו בית והכל, פתאום הוא שואל את עצמו, רגע, מה יהיה התוכן של הבית? מה תהיה האווירה בבית? האם מספיק קירות, מספיק ארמונות? אולי צריך גם אהבה בתוך הבית? או, לא חשבתי על זה. אנחנו בדור שבונים, אבל לאט לאט מגיע הדור ששואל את השאלה, בסדר. אבל תכלס, מה, בשביל מה כל זה? מה המדינה? בשביל מה כל התחייה של העם היהודי? האם בשביל לנגב חומוס בדמשק? או בשכם? זאת היא המטרה שלנו, איך אומרים, לעשות כיף, לקייף את הוא לא. השאלות האלה הולכות ונשאלות. אם אנחנו היום רואים חיפוש רוחני, אמיתי, בשכבות, אני לא מדבר על בודדים, היום יש רבים שמחפשים משמעות, תוכן, לחיים, לחיים הפרטיים, חיים משפחתיים, לחיים הלאומיים שלנו. אז החיפוש זה התחלה, וזה בא באופן טבעי. זה לא בגלל שאני בא לעורר מישהו, אלא כי עת לחננה, כי בא מועד, מגיע הזמן. אחרי הבניין, בא התוכן של הבניין.
נניח רגע להמון רב, נניח רגע להמון, המוני עמך בית ישראל, ניכנס פנימה לתוך המחנה הדתי. התחושה היא שיש מלחמה על אורות התשובה. התחושה היא שיש כאלה שטוענים שהתשובה היא צריכה להיות בעלת גוון שונה מאשר אנחנו לומדים אותה כאן, במקום הזה. הייתי אומר שאפילו, אולי אפילו כוכבם דורך, שסגנונות תשובה שמושכים יותר להסתדרות, אולי רוחנית, נפשית, אחר דיבר על הסתדרות, הסתדרות בחיים הרוחניים. אולי אני טועה בערכה שלי, אולי הם נפלאים ונשגבים ואדירים, אבל התחושה היא שיש מלחמה לראות התשובה. דברי מי צדקים. התחושה היא שהמשיכה היא בין שני כוחות, כמה זרמים, שכל אחד אומר, דדי נצח. איך יש להבין את הנהירה, הייתי אומר אפילו, לכאורה בתחושה יש איזו נהירה לסגנונות של תשובה שהיינו מכנים אותם יותר פרטיים, שיותר בנויים על יסוד החוויה הרוחנית הדתית, לעומת הסגנונות הכלליים, שאולי בדירוג יש להם קצת פחות נקודות, לפי הנראה לעין, פחות משיכה טבעית ספונטנית אליהם. אנה, אנו הולכים.
קודם כל צריך לכבד כל ניצוץ של תשובה. גם שבא איזה בחור והולך לכיוון חסידי יותר, לברסלב, יש לו צימון, מחפש, הוא לא בא סתם. וצריך לכבד את זה. החלופה של האלטרנטיבה שלו יכולה להיות מאוד מאוד לא טובה. אם זה לסמים, או לקטות, או לכל מיני
דברים. מה זה רפא מיותו?
צריך לדעת, כל ניצוץ, צריך לעלות כל ניצוץ. אני מכבד כל אדם, ואם הוא בתשובה שאני חושב שכך צריך לעשות, או תשובה שאני חושב שככה אולי לא צריך לעשות. אני רואה לפניי את המורכבות של המציאות שאנחנו חיים בה. יש אנשים שזה מתאים להם. כרגע, ברגע זה, מתאים להם לחזור בכיוון הזה. ויש אנשים שזה לא מתאים להם, זה כן מתאים להם. אין אדם למד אלא המקום של ליבו חפץ. איפה שמתאים לאלה? שורש נשמתו למציאות שלו. אז זה קודם כל אני רוצה להגיד. צריך לעודד, לחזק. כל בחור או בחורה או אדם, לא משנה. יש לו איזו השתוקקות לשורשים, למסורת, לדעת. הוא מתבטא בצורה כזאת, בצורה אחרת, בזרם כזה, זרם אחר. לא צריך לבטל שום דבר. לכל דבר יש מקום ויש תפקיד. ואני, יחד עם זה, אני רוצה להלביר. צריך גם להיזהר. הצימאון הרוחני שהוא קיים היום אצל רבים רבים, הוא יכול גם להביא אותנו למחוזות מאוד לא בריאים, מהרבה מאוד בחינות. אתה אמרת חוויה. אומרים בחסידות, חוויה זה חוויה, חוויה בארמית זה נחש. בחוויות יש גם נחשים.
לא תנחש.
למה? כי אדם שחי בחוויה, איך אומרים החבר'ה בלשון שלהם? בטריפ. באיזה הערה, אורות. לא פעם, באים אליי למכון. חבר'ה, מאיפה באת? הם באנו מאורות. אורות טרטים. איזה חוויה מיסטית כזאת או אחרת. ואני מסביר להם, רבותיי, החיים זה לא עניין של חוויה. חיים זה חיים. אנחנו יכולים חס ושלום להסתכן. שאתה תחיה לאור החוויה, אבל רוב החיים חיים בצל החוויה. ואז האדם בדיכאון, בקשיים עצומים להתמודד, והוא מזלזל בחיי היום-יום, האפורים, הוא אומר, החוויה נגד נגד. ואז הוא ממש מתוסכל, לפעמים גם מדוכא מהדברים האלה. לכן, היהדות זה לא עניין של חוויה. זה לא עניין של אין, אני אין, או לא. היהדות זה אמת. אמת שלומדים אותה, ומתמודדים איתה, יום יום, רגע רגע, של תיקון המעשים, תיקון המידות קודם כל, תיקון המעשים, לימוד התורה, שקידת התורה, אהבת הבריות, הוא, כל כך הרבה משימות עומדות להביא את האדם לקרבת אלוקים, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, זה לא שאתה באיזשהו חווה. לכן, כל אותם חבר'ה שאני מבין אותם, לא שאני לא מבין אותם, שמחפשים איזה חוויה, איזשהו הערה, יש בזה גם סכנה, וצריך לאזן אותם. אני אומר, לא מה, המודל הקדוש ברוך הוא שכאן במכון מאיר, לא פעם באים חבר'ה כאלה, שהם באו מחוויות. איך בא מישהו מהודו, אמרת, הודו להשם כי טוב, כאילו נחזדו, איזה חוויות. ברוך השם, הוא התגלגל למכון מאיר, יכול להתגלגל למקומות אחרים, הוא עבר חוויות. והחוכמה היא לקשור שמיים וארץ. לא לחיות בשמיים. סולם יעקב זה ראשו בשמיים, אבל רגליו מוצבות ארצה.
בהקשר לחוויה, הרב, בהקשר לחוויה, אני לא יכול שלא להיזכר. בטיולים של המכון, שאנחנו זכינו הרבה פעמים, שהרב יהיה איתנו בטיולים, אני רגיל לומר לעצמי, מי שלא ראה שמחת חיבור שמיים וארץ, כמו לראות את הרב, בטיולים השנתיים של מכון מאיר, יש כאלה שאפילו אמרו לי, מישהו לחש לי עם ותיקי המכון, שלראות את הרב ביגון בטיולים, שם השמחה העמוקה ביותר מופיעה. ואני אומר, שואל יותר נכון הרב, מהו הסוד כאן? כלומר, זו חוויה. אני מסתכל על הרב, אני רואה אותו שמח כל כך, מדלג מאבן לאבן, מקלף מעליו 30 משנות חייו. מה הסוד? יש פה חוויה, אפילו משתוקק אליה, הלוואי שהייתי יכול כך לשמור.
כתוב פרשת השבוע, והיה כי תבוא לארץ, אומר אור החיים הקדוש, והיה זה שמחה. הסגולה של ארץ ישראל זה חיבור שמיים וארץ. אמת מארץ תצמח, מארץ הזאת. אז כשאדם מטייל בארץ, אפילו זה לא משנה מי הוא, מה הוא. עצם החיבור הזה, עצם זה עובדה שיהודי חי בארץ, מטייל בארץ, ומרגיש את הארץ, הוא כבר מחבר שמיים וארץ. אז זה באמת אומר בעל החסד לאברהם, כשיהודי בא לארץ, הנשמה שלו מתחלפת. ואותו לילה פתאום זה נשמה, מנשמה פרטית לנשמה כללית. ממצב שהוא היה בגלות והוא חי לי באופן פרטי, פתאום הוא חלק ממשהו, הוא חלק מעם ישראל, מהעולם כולו. ההתחברות לארץ ישראל, לטבע, לנוף, למציאות, פתאום אתה כבר לא אדם פרטי. וכשאדם הוא לא פרטי, הוא שמח. זה כלל גדול. גם בחסידות דרך אגב. בחסידות אומרים, כמה שאתה יותר פרטי, אתה יותר עצוב. יש כאילו סולם מאחד עד עשר. ואם האדם חושב על עצמו יותר מדי, הוא עצוב. אם הוא חושב מתוך 10 מחשבות, 5 מחשבות רק על עצמו, הוא בדיקי. 7 מחשבות רק על עצמו, הוא בדיכאון. אבל אם הוא אידיאליסט, הוא חושב לא רק על עצמו, על הזולת, לעזור, להיטיב, על כלל ישראל, כלל העולם, כלל האנושות. זה האדם באמת, כי זה כל האדם. יש בקהלת. סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים, רב, את מוצאתה שמור, כי זה כל האדם. אומרים, מה זה כל האדם? דורשים איזה חכמים, כל זה גימטריה 50. האדם זה גם 50. האדם זה 45. האדם זה 50. המהות שלנו כאדם שאנחנו כלליים, ולא פרטיים. הפרטיות מורידה אותנו, משפילה אותנו. והכלליות מרוממת אותנו. זה סוד השמחה של ארץ ישראל. למה המשל דומה שנבין? שאדם הולך לצבא. ברגע שהוא מתגייס לצבא, הוא כבר אדם כללי, הוא כבר חלק ממערכת. כל התנהגות שלו, כל דבר שלו זה מחובר אל צבא ההגנה ישראל הגדול הזה. תרצה או לא תרצה, זה לא יעזור. אותו דבר אדם שבא לארץ. באת לארץ, אתה כבר לא אדם פרטי. ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי, אתה כבר חלק מההוויה הכללית הזאת, וזה מביא את השמחה לאלה שגרים בארץ, אלה שחיים בארץ, למרות שיש להם בעיות פרטיות כאלה ואחרות. זה דרך אגב, המילה, כך אומרים, המשיח זה אותיות שמחה. זה הגאולה באמת.
אני רוצה לסיים בשאלה, רב. אני רוצה לסיים בשאלה. רק לפני כן, אני לא יכול להימנע להזכיר זיכרון היסטורי אחד שאצלי הוא חי כמו היום. סליחה שאני מאמץ את זיכרונו של רב, אבל אני חושב שלשנינו יהיה נעים להיזכר בזיכרון הזה. 29 שנה, אני מגיע לכאן, במקלי ובתרמילי. נכנס למשרדו של הרב, יחף. נכנסי ג'ינס, לחולצת בד כזו מוזרה, שיער ארוך, שרשרות עץ. ואני פוגש את פניו של הרב, ממש כהיום הזה, כפי שאני רואה אותו כאן לפני. הרב מסתכל בי, שואל אותי שאלה או שניים, שם את ידו, את ידי בתוך ידו, מאיר לי פנים, מברך אותי את ברכת הכהן המסורתית. קמתי משם אחרי כמה דקות, אבל ידעתי שגורלי עומד השתנות. מה הסוד של הרב?
זה לא סוד, זה דבר פשוט. כתוב אצל הכהנים. אני נולדתי כהן, אמנם גיליתי את זה יותר מוכר בחיי. אבל כשביררתי לעצמי, מה זה העניין של הכהונה בעצם? הרי אדם צריך להכיר את הזהות העצמית שלו. וזה ראיתי אצל הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל הוא היה כהן. ולא פעם, כשהוא מתבטא על הכהונה, הוא אומר, הכהונה זה אהבה. מידת האהבה. לכן הכהן כשהוא מברך בבוקר, הוא מברך, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. וכתוב בהלכה שאם הוא לא אוהב מישהו בציבור, שהוא לא יעלה לדוכן, שהוא לא ישקר פשוט. אז כשאני גיליתי שזה בעצם המהות של שורש נשמתי, מה לעשות? אז אני צריך לממש את זה, זה לא קל. כי אתה צריך לאהוב גם את מי שלפעמים מציק לך. זה לא, זאת לא בעיה. אבל צריך להתאמן על הדבר הזה. ואני רוצה גם להגיד בזכות הוריי, זכרונם לברכה. הוריי זכרונם מאוד אהבו אותי. בילדותי, כשאני הייתי ילד, ככה הם אמרו לי לפחות. אהבו אותי. יש הורים אוהבים, יש הורים שמשום מה, יש להם קשיים מהילדים, אבל לא, לא מגלים את הרגש הטבעי הזה, הכל כך חשוב עליה. ואני מאמין שמה שקיבלתי בילדותי, כשהייתי עוד פעות, ועוד לא הרגשתי, אבל את החום, את האהבה, שהוריי אהבו אותי והעניקו לי כל הזמן, זה לא הלך לאיבוד. ואם זה היום מתגלה באיזה מידה, ואני אומר, בוא נבדי, הדברים האלה אין להם שיעור כמובן. אז זה מתחיל מההורים שלי, מתחיל מזה עובדה שנולדתי כהן. שההורים שלי, בלי שהם ידעו מזה, העניקו לי את האהבה, והאהבה הזאת לא הולכת לאיבוד. זה ככה דרך כל הורה צריך להבין. האהבה זה לא סתם. זה, על זה גדל הילד. זהו לא, כל האהבה שמעניקים לילד, החום, האהבה, אכפתיות, כל הדברים האלה, מלווה אותו כל החיים. את שואל אותי מה הסוד? אני מקווה שאני הבנתי, שאני הבנתי, אבל אני חושב שזה מתחיל מכאן, מהדברים האלה, מהדברים הפשוטים האלה. והיום, כשאני פוגש כאן את החבר'ה, אני מוכרח לומר, כמו כמוך, אתה לא יחידי, שיופיע לבוש מצחיק כזה, משהו כזה. אנשים שבאים טרטי משמע, רחוק מקצוות עולם, מקצוות... כן, אז אני אומר לעצמי, אתה כהן. כתוב אוהב את הבריות, לא כתוב אוהב את הצדיקים, את הנחמדים, אוהב את הבריות, ככה הרב סיודה תמיד היה מלמד. לאהוב את הבריות פירושו של דבר, את בריותיו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שהם בריותיו של... ולא משנה ההופעה החיצונית בכלל.
אני את רוצה לשאול את הרב שאלה האחרונה. כמו כל החולמים הגדולים, חלק מהחלומות של הרב ברוך השם זכה הרב, זכינו אנחנו שהתגשמו, אנחנו יושבים פה באולפן שהוא חלק מקומפלקס שלם של ערוץ מאיר, שזה תוכנית בפני עצמה. מה החלום של הרב? אמר הרב שוקד, מה פוקד אותו בשנתו? איזה חלומות בשנתו, זמן עירותו?
קודם מוכרח לומר, אני נמצא בעולם של עשייה. ככה זה, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, אני לא... והעולם של העשייה הוא דורש חזון. אם אין לך חזון, חבל על הזמן. אבל מה, אתה שוכח לפעמים את החזון, מרוב שאתה עסוק בדברים יומיומיים, פרטים כאלה וקשיים כאלה, ויש בלי עין הרע, יש. בלי עין הרע, משפחה גדולה, הרבה נכדים, משפחת מכון מאיר, עם קשיים ודברים, כל הדברים האלה. תמיד... חזור על הראשונות, אני אומר לעצמי, כשאני בקושי, אני אומר, רגע, מה החזון שלך? מה הוליך אותך לכאן? החזון שלי היה, התחיל עוד בקיבוץ, לפני שבאתי, חינכו אותי, אם אתה מקבל, תיתן. זה חוק, אל תהיה כפוי טובה, אל תמנע טוב מבעליו, מה שאנחנו קוראים. אם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? בשעתו ניהלתי יומן, אז כתבתי לעצמי שם ביומן, בגיל אולי, בגילי סוף ה-20, לפני ה-20, משהו כזה, אמרתי, בדיוק את הפתגם הזה, אמרתי לעצמי, אם אני מוצא דבר טוב, אני לא אשאיר את זה לעצמי, אני אתן זה. זה מה שמלווה אותי כל הזמן. אני לומד משהו, אני רואה באיזו נקודה טובה, אמיתית, נכונה, אני מלמד אחרים. אני לא שומר את זה לעצמי.
החלום הוא לתת...
אני רוצה רק פשוט לממש את, 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 את הנקודה הזאת. תהיה בן אדם. מה שאתה מקבל, תיתן. מקבל טוב. זה הכל, זה כל החלום הגדול.
החלום הוא לתת ולתת
החלום
ולתת.
שאני, לא חלום, זה, אני חי לפי זה.
אנחנו מרגישים בזה. החלום הוא לתת ולתת ולתת, ובעזרת השם, אני רוצה לאחל הרב, לבני משפחתו, לבת ביתו. שהקדוש ברוך הוא יגזור את כולנו לחיים. הקדוש ברוך הוא יזכה, והרב יזכה להאריך ימים, 120, להוסיף ולהוציא לפועל את כל משאלות ליבו לטובה, גם בפרט וגם בכלל בעזרת השם. אנחנו מאחלים לכל צופים. שנה טובה ומתוקה. תודה רבה שהייתם איתם בתוכניתנו, להתראות בתוכניות הבאות.
באמת אני רוצה לאחל, קודם כל המברך מתברך, בירכת, תתברך, באמת לכל עם ישראל, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה באמת. אנחנו צועדים מיום ליום, משנה לשנה קדימה, בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה לנו ולכל העולם כולו.
אמן.